טוב, אז אני אעשה חזרונת ממש ממש קטנה, באמת רק כדי להתמקם, כי באמת עד עכשיו, ובכלל, באופן כללי, תזכרו לכם, אולי זה יעזור לכם להתמודדות עם השיעורים, ובכל אופן זה גם סוג של עבודת השם, באמת ללמוד וללמוד בעקביות וברצינות, ושהדברים באמת ישבו על הלב, מאוד מאוד קשה השיעורים הראשונים בכל מקצוע. למרות שאפשר להידלק ולהגיד, וואו, איזה שיעור, תמיד השיעורים הראשונים הם סוג של הקדמה מייגעת, ולוקח זמן להיכנס לזה, ובאמת להכיר כל מרצה, או כל רב, או כל תלמיד חכם, והצורה שבה הוא מלמד. אבל בעזרת השם, בעזרת השם, היסודות הם חשובים, וננסה להיכנס באמת לעומק העניינים. טוב, אז מה שדיברנו עד היום זה היה הקדמת המחבר, ופרק א' שדיבר על התפקיד של האדם בעולם. באמת, מה אדם צריך לעשות פה בעולם? והנחנו הנחות יסוד פשוטות וברורות, שתיאורטית כל אחת יודעת אותם, אבל הרמח"ל, כמו שהוא אמר בהקדמה שלו, הדברים הם רק כדי להזכיר לנו מה עיקרי ומה צדדי, מה הכי חשוב ומה ליד. ובעצם כל הדבר הזה, הרמח"ל באמת מניח את היסודות האלה בפרקים הבאים, אבל הפרק שסיימנו אותו בזום האחרון שלנו, בעזרת השם לכל השנה, תגידו אמן. אז מה שסיימנו במפגש המעניין הקודם שלנו, זה באמת שיש חובה לאדם בעולם. מה החובה של האדם? להתענג על השם. בארנו את זה, מה זה להתענג על השם? לעשות עבודה פה בעולם הזה, לקבל את שכרו בעולם הבא. וגם ציינו, הודיעקנו שהתהליך פה בעולם הזה הוא לא רק שהוא לא מיותר, הוא הכרחי, הוא שלב הכרחי ויש לו ערך בפני עצמו, אבל לא בלי לדעת שיש המשך בעולם הבא. כלומר, אין תכלית רק לעולם הזה. כל מה שקורה בעולם הזה זה הבסיס למה שקורה בעולם הבא, וזה המהלך, בסדר? זה בגדול ממש, על, לא על רגל, על זרת אחת, בסדר? ממש, זרת ברגל? כן, קוראים לזרת. בסדר? ממש, 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 בקצה, קצה, קצה, ממש על קצה, על קצה המזליג. עכשיו, בעזרת השם, אנחנו עכשיו מתחילות, נגיד, בשעה טובה, זה בדיוק מתאים עם הזמן, כן? אתם פה סגורות חודש כאילו? וואו. גיבורות. מה, לא באמת? יבטלו את ההנחיות פשוט, עד שזה. אני אמרתי לבנים שלי, חמודים, אני חודש וחולה, אז זה אומר שיקצרו את זה, בטוח. זה יתקצר מתישהו. בעזרת השם, אז אני אומרת לכם גם, בעזרת השם יתקצר, תימצא תרופה, הכל יהיה בסדר, נהיה אופטימיים, בעזרת השם. ואם לא, אז נתמודד, נראה לי, זהו, זה מה שיקרה. טוב, אז אנחנו רוצות ללמוד בעזרת השם את מידת הזהירות. מידת הזהירות, תכף נצלול פנימה, אבל אמרנו שהספר הזה בנוי מידות על מידות, מידות שמובילות למידה הבאה, מידה בסיסית שמובילה לחלק הבא ולחלק הבא ולחלק הבא. לכל מידה יש ארבעה חלקים, בסדר? אנחנו היום בעזרת השם נתחיל לעסוק בחלק הראשון, שזה ביאור המידה. מה זה ביאור המידה? אני מנסה להבין איך בעצם התיאור שלה, מה זה אומר להיות אדם זהיר, מה עומד לנו, כן, בבסיס הרעיון הזה, ומתוך זה לבריאות, ומתוך זה בעזרת השם אנחנו נוכל להמשיך הלאה לאיך עובדים על זה, איך מייצרים את התכונה הזו בנפש. צריך לדעת שזה קצת שונה אם למדתם פעם ספרי מידות בכל מיני תחומים, אז זה קצת שונה מלהגיד מידת הגאווה, מידת הכעס, מידת, אלה הם בסיסים, כלים, איך אני עובדת על כל המידות, איך אני עובדת על אהבה, איך אני עובדת על יראה, איך אני עובדת על, כן, בקוד בהשם, או לחילופין, איך אני ממגרת את הכעס, אם אני דבקה בהשם אז לא יהיה בי כעס וכולי וכולי, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל היום אנחנו מתחילים במידה הראשונה, שהיא באמת מידת הזהירות, אנחנו נתחיל לקרוא ואז נבאר עד עד כדרכנו בעזרת השם בקודש. נכון מאוד, בדיוק. וטוב ששאלת, תזכירי לי קוראים לך? שלבת, בואי, אני זכרתי את זה, אבל התביישתי, אמרתי, מה שלבת, מה שלבת, בבקשה, אל תגיד. טוב, בעזרת השם, אז שלבת שואלת, האם פרק א' הוא הקדמה? כן, לא רק שהוא הקדמה, זה הבסיס, ואני רוצה להזכיר שאנחנו שמים את זה במוח האחורי שלנו. אנחנו לא כל היום אומרים, וואו, אני לא יודעת עוד כמה זמן נשאר לי לחיות, מה אני אספיק היום, מה אני אספיק מחר, אלא, מוח האחורי, אני יודעת, שזה המגמה. זה המגמה בעולם. אני יודעת שהזמן מוגבל, אבל אני לא כל יום עכשיו ישקשק שנשאר לי עוד שעתיים ועד מה אני אעשה. כן? או לחילופין, אני אהיה בשנתי, כי לך תדעי, יכול להיות עוד 100 שנה. 100 שנה זה הרבה זמן, אני אסתיק הרבה, לא לדאוג להיות בנחת. אלא להבין שיש איזושהי מגמה לעולם. יש מגמה לאדם הפרטי, יש מגמה לאדם הכללי. והמגמה היא באמת לעבוד את השם, נכון? הוא אמר כללו של דבר, כן? לעבוד, לעבוד את השם, הוא לא אומר את השם, הוא אומר כללו של דבר, מה אדם צריך לעשות, לקיים מצוות, לעבוד ולעמוד בניסיון, זה מה שהוא צריך לעשות פה בעולם. הרבה מהדברים שאנחנו עוברים פה בעולם הזה הם ניסיונות. מה זה אומר ניסיונות? כן, אני עושה קצת טיפה רוורס, אבל מה זה הניסיונות? באמת אירועים שנועדו, המטרה היחידה שלהם זה להראות לאדם את כוחו ואת מעלתו. לא כדי להפיל, לא כדי להכשיל, לא כדי לגרום לי להיות פחות שווה, כן? חס ושלום. גם אם אני נופלת, כל מטרת הניסיון, גם אם נפלתי, כל מטרת הניסיון הייתה לספר לי כמה אני ענקית, כמה אני גדולה, כמה אני יכולה. ואם אלוקים זימן לי את זה, גם אם נפלתי הפעם, אני יודעת שהוא אומר לי, גברת, זה הגודל שלך. וזה תפסי, וזה בסדר. ותמשיכי לטפס. גם אם כרגע נראה לך שאת לא, גם אם כרגע נראה לך שאת פחות, תטפסי ואת תגיד, כי זה מה שבאתי להגיד לך. באתי להגיד לך שאת יכולה, באתי לתת לך את ההזדמנות לקנות את הדבר הביוקר הזה, כן? את התכשיט המאוד מאוד יקר הזה. זה עניין הניסיונות. האם ניסיונות באו לגדל את נשמתו של האדם, זה נשמע נורא אטרקטיבי, ברור שניסיונות זה דבר מורכב ולא תמיד קל, ולכולנו רק הניסיון הזה של הקפסולות הוא מעלה בנו כל מיני, כן, חימה וזם. אתמול מישהי סיפרה שהיה איזה יועץ, וואי, זה מה זה לא נעים, ממש, וואי, ממש, היה לי קשה לשמוע את זה אפילו, שלא נתנסה איזה יועץ משפחתי שבא, שעשה זום להורים, איך להתמודד בתקופה הזאת, והמיקרופון שלו היה דלוק, ולפני שהתחיל אז הוא צבח שם על כל משפחתו. קיצר, אמרתי, איזה פדיחות, חוץ מזה שזה לא נעים, לא נעים, לא, וזה עוד הנושא. קיצר, רחמנות, זה מביא אנשים לקצוות, את כולנו, בסדר? אז כולנו צריכים ללמוד, להתמודד עם כל מיני דברים. ויש מצב שהיועץ הזה יש לו הרבה מה לתת לי ולך ולכולנו, אבל בסוף, בסוף, בסוף אתה צריך לעבוד על המידות, לא, אני לא אומרת עליו, אני לא אתמיה ואני לא רוצה לראות את זה, בסדר? אני רק אומרת שזה יכול מאוד מאוד כל ניסיון להביא אדם לקצה שאומר, די, אני לא יכול, כן? איך אני ממשיך מכאן? איך אני מתמודד עם כל השינויים האלה? איך אני, כן, איך אני עובד על עצמי? ובאמת המגמה היא שאדם קודם כל ידע וכל אחת תדע שכל ניסיון שעובר אליו, ואיך אדם, שמעתי מישהי אמרה, וואי, איך יש אנשים שהכל עובר אצלם חלק? עכשיו אני רוצה שתקום, תגיד מישהי שהכל עובר אצלך חלק. אין דבר כזה, כי זה העולם הזה. זה כאילו מצחיק, מה זה לא חלק? לא, ברוך השם. החיים שלנו הם עבודה. אם נדע להתייחס לזה ככה, נוכל באמת להרגיש שהחיים שלנו יותר קלים. לא כי אין לנו ניסיון, אלא כי באנו להבין שזה העניין, כן? זה כמו, כן, להבדיל, או לא להבדיל אפילו, כן? ילד נגיד מתחיל כיתה א', בסדר? טוב, אז אם אין לו מושג שבאנו ללמוד לכתוב, בסדר? כל פעם שאני אגיד לו להוציא את העיפרון, אני אגיד, וואו! מה את רוצה? לפני שנייה אמרתי, מה עוד פעם? מה עוד פעם? מה? אבל אם מראש אנחנו יודעים שזה הלוז, כאילו זה מה שעושים בכיתה א', מוציאים מפרונות, מחזירים אותם, מוציאים טושים, מחזירים אותם, פותחים זומים, סוגרים אותם, פותחים, סוגרים, פותחים. אז אנחנו יודעים שזה הלוז, אז ממילא אנחנו לא כל פעם, יואו, כאילו אני מופתעת, אני לא יכולה, לא, לא, זה העולם הזה. ואם משהו בא לכיווני, זה לא כי אלוקים מתבלבל, אין פה בלבול, אלוקים מנהל את העולם נקודה. זה שזה דרך בני אדם, זה שליחים. נכון, כל שליח יש לו את האחריות שלו על עצמו. אבל מה שהגיע אליי, מה שאני פגשתי, זה מעט השם הכי מדויק שיכול להיות. הכי הכי מדויק שיכול להיות. וכיוון שזה הכי מדויק שיכול להיות, אז אני ממש רגועה. עכשיו אני אומרת, אוקיי, מה אני יכולה לעשות עם הניסיון הזה? ונחזור לשלבת, בסדר? ששלבת אמרה, זה הבסיס. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד איך לעשות את ההתבוננות הזאת. כי זה מה זה קל להגיד, גם לי קל להגיד. בדיוק בדרך לפה חשבתי עם עצמי. מה, איך אני מעבירה שיעור עכשיו כולי עזבן? כן, בסדר, אז בסדר, אז אני אחזור לעצמי, ואני אתאפס, והכל בסדר. הכל בסדר, כי אנחנו עובדי השם, כי אנחנו לא רוצים להגיד, אין לי מה לעשות בעולם הזה, כי אם לא היה לי מה לעשות בעולם הזה, לא הייתי פה. הודעה רשמית סופית, אם אין לך עבודה, אם אין לך במה להתקדם, אם אין לך במה להתגדל, אין לך מה לעשות פה. וכיוון שכך, זאת העבודה, בסדר? אז עכשיו, בעזרת השם, כשאנחנו מתחילות ללמוד את המידות, אנחנו לומדות בעצם איך לייצר את ההתבוננות הזאת באופן הנכון. כי הרבה הרבה פעמים, שזה המלאכה המשובחת ביותר של יצר הרע, ועוד נלמד על זה הרבה, אני מסתכלת על עצמי ואני אומרת, וואי, בסה, אין לי, מה? מאיפה אני אתחיל? איך אני אצליח? זה כישרונו של יצר הרע, להפיל את האדם מלהתקדם. או לחילופין, להגיד, טוב, הכל בסך הכל סבבה. מידת הזהירות עניינה התבוננות, כן? הוא קורא לזה מתבונן ומפקח, כן? אז בואו נקרא, בסדר? אנחנו בעזרת השם מתחילים. הנה עניין הזהירות הוא שיהיה אדם נזהר במעשיו ובעניינם. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו. הטובים הם אם לא. לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון שכבר דיברנו עליו בפרקים הקודמים או בשני הפרקים הראשונים. זאת אומרת, מה הדבר הראשון שצריך לעשות במידת הזהירות? זה להתבונן ולפקח. אני רוצה להסתכל ולברר, כן? מה הדברים שאני עושה בחיים שלי בכלל? מה אני עושה? אני לומד במדרשה, אני מהממת, אני חמודה להורים שלי, אני עוזרת לאחים שלי, אני, כן, וכמובן, כמובן, כמובן, המידות הפנימיות יותר. כן, אני מדברת דברים שאני רוצה לדבר אותם, וכולי וכולי. מה אני עושה בחיים שלי בכלל, מהדבר הגדול, לפרטי הפרטים, בסדר? דבר ראשון, אני מתבוננת ומפקחת, בסדר? חס, כן, לבלתי יעזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה. ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. הדימוי הזה הוא דימוי שילווה אותנו אולי כמעט עד סוף השנה. זה דימוי פשוט מהמם. עיוור, מי שעיוור, הוא רואה משהו? עיוור זה עיוור. אז למה צריך להגיד עיוור באפלה? הרי עיוור הוא עיוור. אז מה זה משנה אם בחוץ יש אור חושך? אם הוא עיוור, הוא לא רואה כלום במילה. עיוור באפלה זה מה שנקרא כפל לשון כזאת. גם עיוור וגם באפלה. באפלה בכלל לא ברור מה רואים, כן? זה אפל, זה לא חושך, זה אפל. כלומר, אני לא יכולה, כן, אדם עיוור שהולך כעיוור באפלה, זה כאילו עיוורים יש להם אפשרות לראות לא את האור, לראות את ההבדל בין האור לחושך. לא שהם רואים תאורה, רוב העיוורים, יש עיוורים שגם את זה לצערנו אפילו את זה לא רואים, אבל יש, כן, אם יש אור חזק מהשמש, כן, אז יש איזה... אז זה משהו שהם יכולים לראות. עיוור באפלה אין לו שמץ של מושג מה הולך. לא בפנים, לא בחוץ. אין לו אינדיקציה, שום אינדיקציה. אדם שלא מתבונן ומפקח על החיים שלו, באמת, באמת, אין לו אינדיקציה על מה הוא צריך לעשות פה. וממילא הוא לא יכול למלא את פרק א', הוא לא... אין לו אופציה. זה לא שהוא רשע, הוא פשוט לא יכול. אין לו אופציה, כן? והנה... זה דבר שהשכל יחייבה וודאי. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל עצמו ולברוח מעובדה נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? כלומר, שלב א', כדי לדעת מה הצעד הבא שלי, אני חייבת לדעת איפה אני מונחת. נכון, הרבה פעמים אנחנו לא באמת רוצים לדעת איפה אנחנו נמצאים, כי כאילו מה המשפט המוכר? למה אני לא רוצה לדעת איפה אני נמצאת? שמה?
לא לדעת
חסרונה. למה אני לא רוצה לדעת? מה אכפת לי? מה אכפת לי לדעת? למה? זה מה שאני שואלת. למה? שמה? שמה? אוקיי, מעולה. מייאש אותי שאני צריכה לעבוד על זה. כלומר, יש לזה פועל יוצא. אם אני יודע מה החסרונות שלי, מה זה אומר? שאני אצטרך. נכון, אני צריך להתחיל להתמודד, אני צריך להתחיל לעבוד, זה מחייב אותי. יש עוד סיבה לדעתכם? למה אני לא רוצה לדעת החסרונות שלי? למה אתה...
שאני לא בסדר.
שאני לא בסדר.
אתה רוצה להצדיק את עצמו שהוא עושה דברים טובים, ואז כשהוא
זה נכון מאוד מה שאת אומרת, רק אני רוצה להבין למה אדם צריך להרגיש ככה. למה אדם רוצה להרגיש כל הזמן מושלם? למה אני לא יכולה לפגוש חיסרון? מה הסיפור שלי? מה הבעיה? אז אני לא מאה. מה קרה? מה רע לי? מה אכפת לי? תנסו לחשוב כל אחת על איזה חיסרון שלה. משהו שהיא חסרה בו אפילו כרגע, בשנייה הזאת, לא לאורך 100 שנה. משהו.
זה
מבחין
קצת.
למה?
כי אולי יש לי יותר
מה, אם אני מגלה על חיסרון אחד, יכול להיות שיש לי יותר ואז אני לא שווה בכלל? זה כאילו ה...
כאילו, אם עושים כמו שהוא אומר שצריך ממש לחפש ולברר את החיסרונות כדי להתקדם, אז אני יכולה לחפש ולברר ולראות ש... להרגיש כאילו
שכולי
חיסרון ואין
בי כלום. אוקיי, רק אני אדייק ואומר, אני שומעת מה את אומרת, אני רק אדייק ואומר שהוא לא אומר לחפש את החסרונות, הוא אומר להתבונן ולפקח. גם על הדברים הטובים, לא לשכוח אותם. כלומר, אני יכולה להתבונן ולפקח, להגיד מה אני צריכה לתקן, מה אני צריכה לתקן, יהיה לי בחילה, אי אפשר לחיות ככה, בסדר? בחילה זה לא קשור, אבל נגיד, בסדר? יהיה לי מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה, כי זה נורא נורא מקוות. זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, וזה... אבל רגע, אבל מה טוב, מה טוב? יש הרבה הרבה טוב, יש הרבה יותר טוב מרע. ועוד פעם, כישרונו של יצר הרע, לשים לי פרוג'קטורים על הדברים שצריכים תיקון. תדעו לכם שאם אנחנו נרחיב, דיברנו על זה באלול, זמן אלול, אם נרחיב את החלקים הטובים שלי, לא יישאר הרבה מקום לחלקים הפחות טובים. אבל אני צריכה להתבונן ולפקח על המציאות כמות שהיא. משל, למה הדבר דומה? אני נכנסת לתוך איזשהו בית, ואני אומרת, אחלה בית, כן, הלכתי לקנות בית, אחלה בית מקסים. לא הסתכלתי לא על הצנרת, לא על שום דבר, אחלה בית מקסים. אני מגיעה לבית, עוברת דירה, בערב הראשון פיצוץ בצנרת, בערב השני התקרה נופלת, כן, סיפור דמיוני כמובן, וכל זה, ואני אומרת לעצמי, מה? איך יכול להיות? תגידו לי אתם, איך יכול להיות? כי השלב הראשון היה חסר, לא התבוננתי ולא פיקחתי, בסדר? אם אני רוצה להשיג משהו, אני צריכה להתבונן עליו. מה יעזור? תגידי, לא, תהי באמונה, תקני בית, השם ידאג לך. מה קשור? מה זה קשור? אם אני לא מסתכלת, איך הוא יפקח עליי? איך הוא יעזור לי? תסתכלי מה את קונה, בסדר? זה במקרה של קניין. או בכל דבר אחר. השלב הראשוני, אי אפשר לתקן שום דבר בעולם, או אי אפשר לשבח שום דבר בעולם. אם אני לא יודע איפה נקודת ההתחלה, איפה היא? האם אני מדברת 500 שעות לשון הרע ביום, למרות שאין אותם, או שאני מדברת חצי שעה לשון הרע ביום, או שאני מדברת יותר מדי, או שאני מדברת פחות מדי, או שאני שמה לב לברכות, או שאני לא שמה לב לברכות, אני חייבת לדעת איפה אני נמצאת. אז אומרות פה הבנות, אם אני אדע, זה יש חשש כזה שזה יחייב אותי, תדעו לכם שזה אחד התירוצים הכי רדודים של יצר הרע. למה? כי זה לא עוזר לי בכלום להגיד זה יחייב אותי. כי אז אני לא יודעת, וגם כשאני יודעת מה זה יחייב אותי, אם אני רוצה אני אעשה, אני לא רוצה לעשה, אדם הוא יצור בחירי, אבל תדעי, אל תלכי כעיוורת באפלה. זה מה שהרמח"ל אומר, שזה הדבר הכי קשה שיש. אף אחת פה, אם אני אתן לה מתנה, בסדר? מתנה, אני אתן לך מתנה, תעצמי עיניים עכשיו 24 שעות. מי תרצה לקחת את המתנה הזאת? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה מפה. יש מישהי שמתנדבת לקחת את הדבר הזה? למה? אחלה דבר. 24 שעות את לא צריכה לעשות כלום, את לא רואה כלום. למה את לא רוצה לקחת? כי אף אחד לא רוצה להיות שם. המין האנושי, האדם, לא רוצה להיות עיוור, כן? אפרופו עיוור, בעלי בשבוע שעבר עבר ניתוח, אז עין אחת שלו בכלל לא רואה, ובעין השנייה הוא עבר לי טוב, ברוך השם עבר בשלום, הוא רואה טוב מעולה, ברוך השם סוף סיכום נחמד, אבל ה-24 שעות שאחרי ניתוח, העין שלו הייתה מחוסה. מה זה אומר? שהוא לא רואה בשתי העיניים. עכשיו, טענו שאנחנו צריכים לעשות סדנה זוגית על הדבר הזה, מרוב שזה היה חוויה מכוננת. הוא אמר, את לא מבינה מה זה, את לא מבינה מה זה, לא לראות, לא להיות יכול לראות, כאילו, וברוך השם, ידענו שזה זמני, זאת חוויה ממש ממש לא פשוטה. אתה ממש ממשש כל דבר, אתה בוחן את העולם מחדש לזמן מוגבל, לאף אחד לא היה בוחר בזה, מבטיחה לכם, זה לא חוויה מיוחדת וכיפית, זאת חוויה מכוננת שהיא באמת מביאה את האדם להבין את ערכם של העיניים, אם כי נגיד כל בוקר פוקח עברים. אבל עדיין זה דבר מאוד 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 גרוע לא לראות. למה? מה חסר לי בראייה? מה חסר לי בראייה? אם אני, סליחה, לא מה חסר לי, מה חסר לי כשאני לא רואה? מה חסר לי? איך? נכון, זה לא רק הראות. אוקיי, אז אמרתי לו, תראה, פה יש שולחן, זה היה ממש באמת, אני אומרת לכם, פשוט חוויה מיוחדת. יש לך פה 2 מטר לפניך, זה תעצור, תלך, קדימה, אחורה, כלום, 24 שעות, זה לא היה הרבה זמן, אבל לא יאומן כמה צריך להגיד לבן אדם שלא רואה. זה לא רק הדבר, זה הטעם של האוכל הופך להיות פחות שווה, שתדעו. כי אתה לא רואה, אתה אוכל קצת עם העיניים. כן, יש מרחבים שלמים שאנחנו רואים דרך העיניים. אני מקבלת עכשיו התרשמות ממי שיושבת פה, אני לא רואה רק איך את נראית. אני רואה איך את נראית ואני רואה את מנח הגוף שלך. ואני רואה אם אני משעממת אותך למוות או שאני מעניינת אותך, נראה לי. ואני רואה באיזה צורה את יושבת ואיך את כותבת. וכל מיני דברים שכן, ואיך את מתלבשת. ואין לי על זה שום שיפוטיות, זה פשוט נתון. נתון לפניי הציבור שלפניו אני אומרת, זה הרבה... הרבה יותר מרק לראות. ולמה אני נותנת את הדימוי הזה, הייתי חייבת, למרות שזה צנעת הפרט, אבל הוא יסלח לי. למה? כי באמת, באמת יש פה משהו בתוך, בתוך ההבנה של הרמח"ל, שאדם שהולך כעיוור באפלה, הוא בוחר שלא לראות מיליוני דברים. הוא בוחר, תכף נגיד איך הוא בוחר בזה, אבל הוא בוחר לא לראות הרבה מעבר ל... אני יודעת שאני ככה או ככה. אז זה פשוט לא מתחיל. מה שאנחנו רוצים להגיד, כן, כמו שחווינו בשבוע שעבר, זה פשוט לא מתחיל. יש דברים שאנחנו לא נעשה, למשל, מה לא נעשה בעלי ואני בדיוק עכשיו? אנחנו לא נצא לבית קפה. למה? כי מה כיף בזה? לא כיף ככה לצאת לבית קפה, נכון? או שאנחנו לא נעשה דברים כאילו כן, שהם בדיוק כיפים לנו ב-24 שעות האלה. למה? כי הרבה מהחוויה תלך לאיבוד. ואותו דבר כאן, אם אני לא אסתכל, אתבונן ואפקח על, על, על המצב האמיתי שלי, אני לא יוכל בכלל להתחיל כלום. אני כאילו ממש כמו אותו עיוור, כן? שהולך ולא יודע ממינו, משמאלו, אור חושך, לא יודע יום, לא יודע כלום. בעצם אני מתהלכת פה בעולם ו... אני אגיד בזבוז זמן, כי זה לא נקודת הזמן, אלא פשוט חסר משמעות. והרבה הרבה פעמים תראו שהמון המון צרות, כן? גם בחדר הטיפולים וגם בכל מקום, אנשים בעיקר מבקים, אנשים שנמצאים בדיכאונות, מבקים על חוסר המשמעות. תחושה שאין לי ערך, לא לי, לא לחיים שלי, אין לי ערך. מה הערך שלי? כשמה אני פה? כשמה אני קם בבוקר? לעבוד קשה, להתעייף וללכת לישון? מה הערך שלי? כלומר, זה לא יכול להתחיל בלי התבוננות על איפה באמת אני נמצאת ביחס לאיפה שאני רוצה להיות, אבל הרבה הרבה לפני כן, מה המצב האמיתי שלי, בסדר? כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל עצמו ולברוח מהאובדן נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות והוללות, רע מזה ודאי, והסברנו. והעושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות. הוא אומר פה דברים נורא חריפים, אבל כשקוראים את זה לבד, ככה מריצים את זה. חשוב לי לשים על זה פרוז'קטור. פחות מן הבהמות, זה לא כי רוצים להגיד שאת פחות מפרה, בסדר? זה לא פחות באופן הזה. הוא רוצה לומר את פחות, כי את אפילו לא ממלאת את הייעוד שלך. הרי בהמה, מה היא עושה? היא עובדת על אינסטינקטים, אוכלת, נותנת חלב. היא ממש שמחה בשליחות שלה. היא באמת שייכת למה שהיא עושה. אדם שלא מתבונן ומפקח על מעשיו, הוא אפילו לא חי את חייו. הוא אפילו לא כמו בהמה שאוכלת עשב, נותנת את החלב וכו. כלום. אין לך שום. כאילו המשמעות והמהות של החיים, כשאין התבוננות אמיתית על איפה את נמצאת, היא באמת חסרה. אשר בטבעם לשמור את עצמם, ועל כן יברחו וינוסו מכל מי שיראה להם היותו מזיק להם. כלומר, אם אני מתחילה להשפריץ מים, כן, אז הפרה תנסה לברוח, או שיש אש, אז היא תברח באינסטינקטים שלה, היא תברח ממה שמזיק לה. ואני, אם אני לא מתבוננת ומפקחת על החיים שלי, אפילו לא בורחת ממה שברור ופשוט שיזיק לי, כן? וההולך בעולמו, בלי התבוננות, אם טובה דרכו הוראה, הנה הוא כסומה, ההולך על שפת הנער, אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. אם עכשיו נשדרג את האירוע, וניקח, כן, מישהו שלא רואה, כן, על שפת הנער, כן, כמה נוכל לעמוד ולהסתכל עליו, הולך על שפת הנער, אפילו אדם שלא מכירה, כן, אני רואה אותו הולך על שפת הנער, ואני רואה שהוא לא רואה, או שיש עליו כיסוי עיניים, כמה סיכויים שהוא לא יתבע? הרי כשאני הולכת על שפת הנער, הדבר העיקרי שאני עושה, זה מסתכלת איפה כל רגל תנחת. ואני לא אזיז את העיניים שלי מהרגליים שלי, כי אני חס וחלילה לא רוצה ליפול לתוך הנער. אם אדם לא רואה בה מלכתחילה, הוודאות שהוא ייפול היא כמעט גמורה. כמו הוודאות של ליפול לתוך הנער. הדימוי הזה בא עוד פעם להסביר לנו עד כמה ההתבוננות על החיים שלי היא מצילה אותי מאבדון. זה לא אומר שקל לי. זה לא אומר שאני הולכת בקלי קלות על שפת הנער וסבבה לי בחיים. לא. אבל זה אומר שוודאי שאני יודעת במה מדובר. אני יודעת איפה להרים את הרגל יותר גבוה, איפה להוריד אותה. אני יודעת איפה להחזיק בענף, איפה לא. אם אני עוצמת עיניים שם בדבר הזה, אז מה אני רואה? אני לא רואה כלום. בסדר? כי אולם חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי או מפני העיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה וחפץ אחד. אומר פה עוד משהו שמאוד מאוד עוזר לכל עולם התירוצים שיש לנו לעצמנו כל הזמן. הוא אומר שיש חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי, כלומר פשוט לא ידעתי. זה לא שרציתי לא לראות, פשוט לא ידעתי. אז לא ידעתי, אז נפלתי. או אדם שאומר, לא בא לי, אין לי כוח. אומר, זה וזה שווים בתוצאה. בסדר, הם לא שווים אולי כן, אדם שלא יודע, זה ברור שיש עליו איזושהי חמלה יותר, אדם שלא ידע שהוא קרוב לתהום, נכון. אבל זה וזה שניהם יפלו לתוך הנער. זה לא משנה. כלומר, הוא אומר, החילוק פה לא עוזר. כאילו, מה יעזור רק שתגידי, לא ידעתי. הרי גם פה טיפלי וגם פה טיפלי. גם אם לא ידעת וגם אם ידעת והחלטת לא להסתכל. שניהם מפילים אותך לתאום. אז תגידי, מה? הרבה יותר גרוע מי שידעה ולא השגיחה. זה נכון, אבל התוצאה היא אותה תוצאה. בסוף היא נופלת לתוך המים העמוקים ושניהם בסכנה מאוד מאוד גדולה. בסדר? חשוב לדעת את זה, כי בסוף מאוד 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 קשה, אני אומרת את זה כבן אדם, אני מניחה שגם אתם במחלקה הזו, מאוד מאוד קשה לקחת אחריות. מאוד קשה להגיד, אוקיי, זה החיים שלי, בוא ניקח אחריות, אף אחד לא אשם בצרות שלי, אני צריכה להיות עם הראש קדימה, זה מה שמוטל עליי, זה מה שאני צריכה לעשות, וקדימה צעד. מאוד מאוד קשה לקחת אחריות, ולכן, כמו שנתתם דוגמאות קצרות, אנחנו מלאים תירוצים כרימון, לא כי אנחנו לא רוצים בטוב, בגלל שזה באמת מאוד מאוד קשה לעמוד מול הדבר הזה ולומר, כן, אין תירוצים, קדימה צעד, זה קשה. אנחנו בעזרת השם נגלה שהפטנט הרשום של הרמח"ל הוא פשוט הידיעה. כלומר, ברגע שאני עוברת את משוכת הדעת, ברגע שאני יודעת שזה העניין, 50% אם לא יותר מהבעיות נפתרות. תיקחו כל דבר, תנסו השבוע, בסדר? כל דבר שאת רוצה לשדרג באישיותו. ותניחי אותו על השולחן. את לא תאמיני כמה חשק וחפץ יהיה לך לטפל בזה. אולי מהסיבה שאמר, תגידי איך קוראים לך? עם האדום?
נטע.
נטע. אולי בגלל מה שהיא אמרה שאתה לא אוהב לראות את עצמך בחיסרון. אתה לא מת על זה, את אמרת את זה? אז לא? לא, לא. נכון, יאמרת? לא נורא, לא נורא.
כן, כן, יאמרת.
נכון?
כן.
הצדדים אני זוכרת. בכל מקרה, אז באמת, אם אנחנו נדע שיש בנו איזה חיסרון, באופן הטבעי, אנחנו הרי נשמה טהורה, אנחנו רוצים לתקן את זה, זה משמח אותנו. ואותו דבר, שלא נשכח את הצדדים הטובים. שאני אגלה שאחד הכוחות הטובים שבי, כן? זה, זה נגיד, הכנסת אורחים. או אחד הכוחות המשובחים שלי זה עשיית חסד. כן, אני רואה שזה זורם לי וזה טבעי לי ואני לא צריכה להתגבר על שום דבר. אם אני רק אגיד לעצמי את המעשה הטוב הזה, אתם תראו שבאוטומט הדבר הראשון שיבוא לי זה לעשות עם זה משהו. רגע, אם אני כל כך טובה, למה אני עושה עם זה, אולי אני עושה עם זה משהו? באופן טבעי ביותר. האטרקציה של יצר הרע, שזה כוח החיים שבי, כן? יש לי כוח חיים בתוכי. והיצר הרע הוא מאוד מאוד אוהב להעיף אותי. אז יותר טוב שלא תדעי, את סתם תסתבכי, את תדעי, את תצטרכי לעשות עם זה משהו, ולמי יש כוח לעשות עם זה? זה מושך אותך למטה. זה נורא נורא פשוט, זה מנגנון פשוט. אם, כן, אמרתי לכם שאני מאמנת, אז, אז באמת רוב כלי האימון נמצאים בספר הזה. לא נעים להגיד שכל מי שחשב שהוא קואוצ'ר, הרמח"ל הקדים אותו, ממש ממש, אחד לאחד, הצגת המצב, זה, זה, כן, אומרים את זה כזה, נכון? לדעת הבעיה זה חצי מהפתרון, אז זה משפט חמוד כזה, אבל זה באמת עובד. ברגע שאני אומרת, אוקיי, מה הבעיה? מה זה? חצי, לא אמרתי כל הפתרון. שחצי מה? פסיכומטרי זה תקלה איומה.
אבל
אני
יודע שאתה
מבין
את זה, אתה מבין את זה, אתה יודע למה אתה צריך לעשות בשביל לעשות
שאתה
לא
עושה. סיימתם עם זה?
לא.
עכשיו אתם עושים עוד אחד? אה, וואי, אימא אלה. אני בשנה שעברה, אני כזה לא... נכון, אתם שנה חדשה, וואי, איזה כיף לכם. אז מה, התחלתם עם זה למרות כל הקורוניקס וזה? רגע, אתם עושים... בזום? צרה על צרה. אפשר להתרכז בכלל, וואו, זה המון שעות? איך כמה זה? מה זה? כמה ברצף? כמה ברצף? כמה בנות פה זאת פסיכומטרי? רגע, וזה בזום? קשוח, קשוח, הפסיכומטרי, אין לי מה לומר. משתתפת בצערכן. אבל כמה מילים טובות בכל זאת. אז נחזור לדוגמה בזכותך. אז נגיד שנכון, אני צריכה לדעת, כן, זה לא אוטומט, אבל כשאני יודעת באמת הרבה פעמים, ואני יכולה להבטיח לך שזה יכול מאוד להועיל, זה שאת יודעת, כאילו אם תניחי לפנייך את המצב האמיתי, איפה את נמצאת? אז זה בדיוק מה שאני אומרת, שעדיף שכן, עדיף שכן, ועדיף לדעת את המצב האמיתי האמיתי. כלומר, הרבה פעמים, כן, אנחנו אומרים, זה מייאש אותנו, אתן לכם דוגמה למשל, כן? עכשיו בעונת הזום, אני מקווה שזה עונה וזה לא רב עונתי, אבל בעונת הזום האחרונה, באמת אמרתי לכם, יש לי ילדים יאלף עד י' ב', אז אחד, נגיד, מהדרגים הגבוהים, בסדר? לא נציין שמות בגילאים, אבל די, הם יצאו, באמת, כאילו זה, זה, זה באמת, 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 באמת לא פשוט. ואז אני הלכתי על גישה שאומרת, מה כן? למה? לא כי חשבתי שזה ממש יעזור, כאילו, הזום לא ישתנה, הוא לא נחמד, אנחנו לא אוהבים אותו, נגיד שעשמנו על הריץ. שנייה. שיר יפה. השיר? טוב, סליחה. בקיצור, אז, מה התחלתי להגיד? אז הבנות, כן, הבנות שלי הן הגדולות הלומדות בתיכון, אז כן, הם ייצאו את הסיטואציה הזאת. אז אני שאלתי שאלה, אמרתי, מה, כאילו, מה כן? מה כן רוצים לעשות? כן, איפה אפשר? כי, אני אגיד לכם, הדיבור על החיסרון, הוא אחד הדברים המעייפים ביותר, המתישים ביותר והלא מביאים לשום מקום ביותר. כלומר, זה נכון, יכול להיות, אני לא יודעת, אמרת אנגלית, כן? אני יודעת מה אני אומרת? נגיד שזה התקלה. כל השאר, מתמטיקה פיקס, לשון פיקס, הכל פיקס, אבל זה, זה, רק זה, מוציא אותם את דעתי. אגב, אני דוברת אנגלית, ואני רוצה לומר לכם שזה באמת ציוט. לא באמת. אני אגיד לכם יותר מזה, ההורים שלי מלא אני, אבל ההורים שלי יודעים לדבר אנגלית ספרותית כזאת, היא טובה. וכשעשיתי את הפסיכומטרי באמת הייתי גם זקנה יותר, היו לי כבר חמישה ילדים, והסתכלתי על הדבר הזה, ואמרתי שאני פשוט לא מבינה מה כתוב שם, כאילו זה לא אנגלית, זה לא, אני לא מכירה את השפה. אז אמרתי, אני אשאל את ההורים שלי, סתם, אני רוצה לנחם אותך, כן? אז ההורים שלי יושבים שניהם, מסתכלים אחד על השני. אמרתי לאבא שלי, מה, את באמת לא יודע, כאילו, מה כתוב פה? איך מתקדמים? כאילו, אם דוברי אנגלית לא יודעים, אז איך נגיע? בקיצור, אני רוצה לנחם אותך שזה לא אנגלית, זה משהו אחר. לא יודעת להסביר. לא יודעת להסביר מה זה הדבר הזה. התנחמו, תתנחמו, שזה לא... זה איזשהו אתגר. אתגר.
אם היה
עזר כן, כן, קשה. אתם צריכות לעשות שעת תרפיה רק על זה, רק על ההסתכל. טוב, אז נחזור. אז נכון, את צודקת שלפעמים זה לא מיידית נותן את הפתרון, אבל לגמרי, אם הייתי מתעלמת ולא מתייחסת למה שקשה לי, ככל הנראה, ככל הנראה לא הייתי מוצאת גם פתרון. וזה פשוט וברור וידוע. אז אמרנו שלא משנה אם אני בוחרת לא לראות או שאני לא רואה כי אני לא יודעת, שניהם יובילו אותי לתאום, בסדר? והנה ירמיהו היה מתעונן על רוע בני דורו, מפני אותם נגועים בנגע המידה הזה. יש ביטוי הפוך שאומר שמה שאתה לא יודע לא מזיק, אז זהו שלא. אז זה נכון שאני אוסיף, אני אוריד לעצמי אולי כאבים, ואולי אני לא אפגש עם, עם הקושי, ואולי זה לא כזה יפריע לי, כי אני לא יודעת, אז אחלה לי בחיים, ולא, לא, 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 אתם תראות את זה שכאילו שום דבר לא קרה, אבל בסוף, בסוף באמת, השאלה, נחזור לפרק א', מה המטרה שלי? אם המטרה שלי להעביר פה 120 שנה, בלי לדעת כלום, ולסתום אוזניים לקשיים, אז פשוט וברור שאני צודקת. כי אני לא יודע ולא יחב לי והכל טוב, אני מפסידה את הכאב. רק שאלוקים באמת בחסדי השם לא נותן לנו לעצום עיניים, וכל הזמן מדייק אותנו דרך הניסיונות, דרך המציאות, שהיא באמת באמת אלוקית בעבורנו. ותדעו לכם, שאם רק תסיימו את השנה הזאת עם הידיעה הזאת, שכל המציאות היא רק נבראה לכבוד חן האישי, כן, כמובן, גם לכבודו של השם יתברך, וכן, כל הכלל כולו, אבל כל אירוע שעובר עלייך, באמת, באמת, כאילו, רקחו אותו למענך. אם זה מי שאת יושבת לידה, ואם מי שאת יושנת, ישנה לידה, ואם ההורים שנולדת אליהם, כל הדבר הזה הוא מאוד 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 מדויק. מאוד מאוד מדויק בשבילי. כן, או, סוף. רק חצי כוס מים. כי תכף הוא יסביר שהתבוננות ופיקוח זה שלב אחד. אחרי שאני מתבוננת ומפקחת, אני צריכה להתחיל לנהוג בזהירות. להיזהר, אחרי שאני מתבוננת ומפקחת, שאני נמצאת על קצה הנהר, כן? אז עכשיו אני עליי לנהוג בזהירות. אני עכשיו, אחרי שהתבוננתי ופיקחתי על המעשים שלי, עכשיו הפועל יוצא של זה, זה איך אני נהג בעולם. אז יש מקומות. שאני ודאי, ודאי, ודאי צריכה יותר זהירות. יש מקומות שכן, זה לא אומר שעכשיו כל צעד שלי יהיה מדוד בלחץ, כן? יש מקומות שצריך לדלג, יש מקומות שצריך לרוץ, יש מקומות שכן, שהפעולה הנכונה שלהם תהיה הזהירות ממשהו, ההימנעות ממשהו, אבל זה לא אומר שאני, שכן, בדימוי, אני אדם זהיר ואיתי ועם קצב כזה לא, אלא התבוננות, פיקוח ועשייה, כן, שזה יהיה כבר במידת הזריזות, אבל התבוננות ופיקוח ועשייה זהירה. כלומר, אני יודעת ממה אני צריכה להיזהר, מה אני צריכה כן לעשות, מה אני צריכה לא לעשות, וזה אחרי התבוננות והפיקוח, בסדר? ולכן הוא קרא לזה מידת הזריזות.
יש
לי
שאלה.
העיוורון הטבעי זה בעצם חוסר הידיעה. זה נכון שאדם בוחר לא לדעת, אבל קחי למשל את התינוקות שנשבו, בסדר? כאילו למשל, באמת משהו שאת לא ידעת, שבאמת לא ידעת. בכל מקרה, גם אם לא ידעת, את הלכות לשון הרע. בסוף תדברי לשון הרע, פשוט. כאילו, בלי שתרצי. את צדיקה גמורה, אבל באמת זה מה שיצא. כלומר, התוצאה של זה, לא משנה מאיזה סיבה, הוא רוצה לומר, אל תתפס לזה אם ידעת או לא ידעת. אל תתפס לזה אם זה קרה לך בטעות או לא בטעות, אם אתה לא תתבונן מבחירה ותפקח מבחירה, אתה טיפול לאותה תאום. זו אותה תאום מחכה לשני הסוגים בקצה, באותו, במחצה הנער. בסדר? כן. טוב, יש לנו ממש עוד כמה דקות. אולי נצליח לסיים את הפרק הזה, אז בעזרת השם. טוב, ירמיהו הנביא אומר, היה כועס, כן, או לא כתוב כועס, מתעונן על רוע בני דורו, מפני היותם נגועים בנגע המידה הזאת. איזה מידה? המידה שמעלימה מעיניה את המציאות כמו שהיא. שהיו מעלימים מעיניהם ממעשיהם בלי שישימו לב לראות מהם, הלעשות, אם לעזב. ואמר עליהם, אין איש ניחם על רעתו לאמור וגומר. כולה שב ומוצאתם כסוץ שוטף במלחמה. והיינו שהיו רודפים ואורחים בברוצת הרגלם ודרכיהם, מבלי שיניחו לעצמם זמן לדקדק על המעשים והדרכים, ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה. אני אשתף אתכם לסיום, היום זה חיים שכן, אני מספר אתכם את כל הסיפורים האישיים, סבבה. טוב, הם מקליטים. אני גיליתי, אני רוצה להגיד לכם שאני גיליתי שכותבים שרה שוויבר בגוגל, לא אני גיליתי, חברה של הבת שלי כתבה סתם, היה בעלה לכתוב את השם שלי. ויש שם דברים שלי, יש שם, מה זה דבר הזה? אמרתי, סליחה, התחייבו שכאילו זה לא מגיע לשום מקום, אז מסתבר שכל השיעור שלי, כל השיעורים, אפשר להגיע אליהם. אבל היה שבת, לא, זאת אומרת מוצאי שבת, אז הייתי באווירה טובה, אז אמרתי, טוב, מחו לכם, אבל בכל מקרה, השיעורים שלי מופצים, מסתבר. כן, אבל זה כאילו אפשר להגיע לשם, ככה. מה? איך אפשר?
תבקשי, יש
אבל... מה זה תבקשי? אני, זה על דעת, זה! עוד הדוגמאות שלי! מילא, הרב חנני, מילא זה... לא, באמת, הייתי בשוק תרבות, אני צריכה את זה באמת. לא נעים, לא אכפת לי, הבנות שלי מדרשה עוד יודעות שאיזה יצור מדבר, אבל לא כולם יודעים מה עולה. טוב, בכל מקרה, דוגמה לסיום, שיש לי באמת איזושהי בעיה במערכת העיכול כבר מאז שאני פיצית. כל הזמן לא מוצאת, לא מוצאת, לא יודעת, יש איזה משהו כאילו... אומרים שזה אנשים שיש להם בעיות במערכת העיכול, זה אנשים שיש להם איזו מורכבות לעכל את העולם, זה יכול להתאים לאישיות, לא משנה, בקיצור, באמת משהו שככה באמת מטריד אותי הרבה מאוד זמן, ואני מחפשת, כל פעם מחפשת משהו שיהיה יותר מדויק ויותר נכון, ובאמת ממש לא מזמן דיברתי עם איזה מישהי שהיא ככה מפענחת בדיקות דם, ואז היא אמרה לי ככה, כל מיני, וכאילו אני אומרת בסוף, כאילו אמרה לי כל מיני דברים הזה מלחצים כאלה, שמתאימים לאנשים בני 80 בערך. ואז אמרתי שבאמת באמת מה היה עדיף לי? שאני לא יודע, כן, מישהו שנגיד יש לו, כן, חלילה, מחלת סוכרת, מחלת לא יודעת מה, מחלה שיכולה להתפרץ או משהו שיכול להזיק לגוף שלו, מה עדיף לו? יש אנשים, אני אומרת לכם, זו תופעה אנושית, שאומרים, עכשיו אני בסדר, עזבו אותי, כן? בן אדם מעשן מאוד כבד, הוא הרי יודע שמתי שהוא, הריאות שלו, הם יהיו בסכנה, כן? הוא גם לא יודע מה יקרה בהמשך, אבל הוא אומר, עדיף לי לא לדעת. ואני רוצה לומר שזה נכון שזה מאוד קשה לדעת, כן? יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אבל החלק הבא הוא, כשאתה יודע, וזה המתנה הגדולה, ובעזרת השם בזה אנחנו נסיים, המתנה הגדולה היא שברגע שאני יודעת מה הבעיה שלי, אני הופכת שוב ליצור בחירי. כלומר, אני לא מאבדת את הבחירה באיכות החיים שלי. תגידי, את בוחרת לא לראות, מה, אחלה בחירה. נכון, זה נכון. אבל הבחירה היא חלקית, כי המון דברים אני כבר לא אוכל לבחור. כי אני אפול לתוך הנער, ואז אני צריך להתחיל להתמודד עם איך שיזרקו לי איזה חבל הצלה. ואנחנו רוצים להגיד שהתענוג הוא באמת, והברכה היא, שאדם יודע מה הוא צריך לעשות עם עצמו, ועם המידות שלו, ועם עבודת השם שלו, אז הרבה 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 יותר בחירה בידיים שלו, בעזרת השם, להיפגש בשבוע הבא, כיף לראות אתכם.